שלום חברים יקרים, מאמר חוכמת ישראל ביחס לחוכמת חיצוניים. מאמר נפלא בסדרה הזאת שעוסקת בחוכמת הקבלה וחוכמות חיצוניות, שבה נוכל להבין בדיוק מה היחס של החוכמה שלנו ומה היא בכלל ביחס לכל חוכמות העולם. כי היום החוכמות זמינות לנו ואנחנו לא תמיד יודעים להשוות, והרבה פעמים בטיפשותנו אומרים הכל אותו דבר, אבל לא. לא הכל אותו דבר. יותר מזה, יש מרחק גדול מאוד, ואת המרחק הזה אנחנו רוצים ללמוד כדי להבין מהי הזהות שלנו שמתגלה מתוך החוכמה שלנו, מהו הייחוד, מהו הדבר המיוחד שאנחנו מביאים לעולם, ומצד שני להבין באמת במה החוכמות האחרות מתעסקות, איפה הטעות שלהם ואיך הטעויות האלה הגיעו מסיבות טובות של אנשים טובים שחיפשו את האמת והשתרבבו בתוך החוכמות, איזה חוכמות, ואפילו מצאו את מקומם בתפיסה היהודית המאוחרת, שהיום אפילו אנחנו ניזונים מהתפיסות השגויות האלה, ועל כן תופסים את מציאותנו ואת עצמנו בצורה שגויה. מאמר חוכמת ישראל בערך חוכמות חיצוניות. זאת כותרת מקורית של בעל הסולם. המאמר הזה פורסם עוד בעבר, לפני הרבה שנים, וכאן אנחנו צריכים ללמוד אותו עכשיו, עם תפיסות שלנו, של 100 שנה אחרי. יותר מזה, האורחים אומרים שיש עוד מילה בסוף הכותרת שהם לא הצליחו להבין. אנחנו נעבוד עם מה שיש. עוד דבר שאני רוצה שתשימו לב לפני שאנחנו מתחילים, היא ליופי המהמם של השפה של בעל הסולם. הקצב, החריזה, בחירת המילים של בעל הסולם, בהיותו בונה לנו מדרגה מעל מדרגה לעלייה שלנו בסדר ההגיוני של הבנת המאמר, כאשר הוא לוקח את כל הדברים שהם הרעש, מסיר אותם, לא מדבר איתם, אלא רק לוקח את הדברים המשמעותיים ובונה לנו במעט מילים הרבה מאוד הבנה, נותן לנו דוגמאות מדויקות כדי שלא נתבלבל. זה פשוט פלא שאנחנו כל פעם שקוראים את המאמרים האלה נפגשים איתו, וכדאי באמת לטעום את הטעם, כמו ששותים יין טוב או וויסקי טוב ועוקבים אחרי השלוק הזה או הביס הזה. ואני אביא דוגמאות באמת מעולם הקולינריה, אני חושב שזו חוכמה חשובה מאוד שכולנו מבינים ומרגישים, ככה גם להרגיש את המאמר הזה. אם כך, אני קורא פסקה, מתייחס אליה, כמו כל פעם, יצאנו לדרך. כל חוכמה שבעולם נערכת לפי ערך התכלית שמביאה, שהיא מטרה שכל חצי העיון קולים אליה. לכן, לא תצויר כלל חוכמה לאיזו מטרה. זולת לתינוקות בחוכמת המשחקים, כי להבל זמן בא עליהם, וזו מטרתם לפי ערכם. על כן אין החוכמה נערכת בחריפות ובקיאות, אלא לפי שבח ויתרון התכלית שמביאה. אם כן, אנחנו זוכים להבין תפיסה עיקרית על פי אנחנו יכולים להעריך חשיבות חוכמה כזאת על פני חוכמה אחרת. ראשית, מהי חוכמה? חוכמה זה עולם צורני, רציף, שאנחנו פוגשים בכל מקום. בין אם אנחנו עוסקים ב... חוכמת הזוגיות, לבין אם אנחנו עוסקים בחוכמת הכימיה, לבין אם אנחנו עוסקים בחוכמת אלוקיות או חוכמת בישול. ותחשבו על זה, חוכמת בישול זה באמת חוכמה. מאחד אנחנו מדברים על היחס שאיך הטעם שבכך פותח לאנשים עולמות נפשיים. הרי במה מתפארים השפים הגדולים? זה שהם מצליחים לעורר חוויות מילדות אצל אנשים שתואמים את הביס שלהם. הוא תואם ביס, פתאום הוא נזכר בסבתא או בעצי הברוש שמחוץ לבית, או באיזה רוח של ריח של בריזה מהים ממולדתו וכו'. ודבר נוסף שיש בחוכמה הזאת הוא ממש עניין אלכימי, שאנחנו רואים במטבח המולקולרי איך עיבוד בחום, במלח, בחומצה של האוכל, יוצר מרקמים וטעמים, ולמעשה תהליכים מורכבים, שיכולים אחר כך להיות מורכבים ביחד, כדי לייצר את הטעמים האלה שבתורם יוצרים את החוויות הנפשיות, ומשנים אותם כזה או אחר, או יוצרים אווירה כזאת או אחרת בין הסועדים. יש עוד דברים, הרי אוכל אנחנו טועמים לא רק עם הפה, עם הלשון, עם החייך, אלא אנחנו תואמים אותו גם מהעיניים. מה הם באים לספר? מה הם באים לייצר אצלנו? או קופסת הבנטו שאמא יפנית מסדרת לילד או ילדה שלה לבית הספר, כשילדים פותחים את הקופסה, הם נפגשים עם השמחה, יופי העולם, או איזשהם רעיונות אחרים, או דמויות, ולא רק עם האוניגירי, שזה כדורי אורז מלאים בטונה או מה שלא יהיה. זאת אומרת, בישול היא חוכמה רצינית ואמיתית, וכאלה יש לנו הרבה. במיוחד היום, שדוחפים לנו מידע, מספרים לנו את יתרונות החוכמה כזאת או אחרת, ואנחנו רק צריכים אפילו להילחם להדוף אותה, אותות המיותרים. חוכמות יש לנו בכל מקום. איך נדע איזה חוכמה יותר טובה או פחות טובה? פה אומר לנו דבר חשוב מאוד, וזה השלב הראשון בהיגיון שלנו. חוכמה היא רק אמצעי. היא אמצעי שמביא אותנו לאיזושהי תכלית, לאיזושהי מטרה. וזה בדיוק המסקנה גם פה. אומר שאם מטרתה או תכלית החוכמה, שאפשר להבחן אותה על ידי כיוון של חצי עיון, שבוודאי קולים אליה, זאת אומרת, אנחנו לומדים כל דבר בשביל הדבר הזה, זאת אומרת, למה אני משרה את הדג בלימון, כדי שיהיה לו טעם לימוני, או לא יהיה לו טעם של ים. כן, אבל למה? כדי שאדם ירגיש צורה כזאת או אחרת. כן, אבל למה? כדי שאדם יוכל להיכנס לאיזושהי אווירה מסוימת, ויוכל לשבח את השבת, או ליהנות להתענג בשבת. אוקיי, זאת התכלית? בסדר, אז החצי העיון שלי קולים אליה, אפילו שחוכמה יכולה להיות מורכבת, ואנחנו יכולים להסתבך ולחשוב על מטרות ביניים, או על אמצעי ביניים, כי כל חוכמה היא אמצעי, אבל צריך להבין שהתכלית היא המקום שאליו רוצים לקלוע חצי העיון שלנו בלימוד החוכמה הזאת. אם החוכמה היא רק אמצעי, על כן לכל חוכמה יש מטרה, ואומר לנו לא יצויר חוכמה שהיא ללא מטרה. מחריג פה, אומר, אוקיי, אם אתם רוצים להתווכח איתי, משחקים של ילדים, יותר נכון, משחקים של תינוקות. אומר, הם באים להבל הזמן, זאת אומרת, לבליה של זמן, אבל הוא אומר, גם זאת מטרה מסוימת שהילדים. והיום אנחנו רואים שילדים, תינוקות, שבאים, ברור שיש להם תפיסה מסוימת, אנחנו לא יכולים כל כך לדבר איתם, או הם לא יכולים לקלוט את המציאות דרך הבנת השפה, אם כי ודאי שהשיחה איתם חשובה והטון חשוב וכו', אבל ודאי שיש להם איזושהי צורה שבהם תופסים דברים, ומגיל אפס כבר אפשר ללמד תינוקות כדי שיהיו גאונים בשלב מתקדם יותר. זאת אומרת, למעשה אין פה החרגה, כל חוכמה יש לה מטרה ויש לה תכלית. על כן אין חוכמה נערכת בחריפות ובקיאות, אלא על פי שבח ויתרון תכלית שמביאה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות חוכמה מאוד מפותחת, מאוד מורכבת, מחד, מצד שני, אנחנו יכולים לראות, נוגמה במתמטיקה, שדברים מאוד מורכבים של יחסים וכמויות יכולים להתכנס לנו בסוף למשוואות ונוסחאות, שאפילו קוראים להם נוסחאות אלגנטיות ויפות, כמו לדוגמה, זהות של אוילר, תחפשו בגוגל, שאומרים שהיא הנוסחה הכי יפה במתמטיקה, ויותר מזה, חוקרי תורת הקוונטים, מרוחנים שביניהם, מספרים על התאבות של כל רגע במציאות הגשמית שאנחנו תופסים אותו, ועל כן בעצם הנוסחה הזאת מספרת על איך מתאווה העולם וכו' וכו' וכו'. אומר, זה לא שבח החוכמה, זה לא מצביע ליתרון החוכמה, או שחוכמה הזאת יותר חשובה מחוכמת בישול, אלא היתרון של התכלית שמביאה, הוא זה שגורם לחוכמה הזאת להיות חשובה יותר או פחות. על כן, מה הוא ואיך אנחנו שופטים את זה? בכאן אנחנו עוברים לפסקה שנייה. והנך מוצא תכלית כל חוכמה חיצונית לתועלת הגשמיות הנאבדה, בלי ספק היום ומחר. ואם כן, דיו לנסו להיות כנושא. הגם שהחוכמה היא רבת היתרון על הנושאים הללו, כי בכל מקום שהיא, על כל פנים עצם רוחני, אבל כבר אמרנו שנידונת לפי התכלית, שזה השרתה לנצחיות. ואם התכלית הוא לדבר כליל ונפסד, הלא נאבדת עמו יחד. מסבירים. עכשיו תראו, למדנו כמה, זאת אומרת, יש לנו כמה דרגות הגיוניות שאנחנו יכולים להתאפס על בסולם. עכשיו גם נותנים לנו דרגות רוחניות נוספות וגם דוגמה. ממש שירה נפלאה של בעל הסולם. אנחנו מוצאים שתכלית כל חוכמה חיצונית, מהי חוכמה חיצונית, ופה אנחנו מקבלים הגדרה, לתועלת גשמיות. עכשיו, לא סתם גשמיות, גשמיות נאבדה. כי אנחנו יכולים לראות בחקר חוכמת הקבלה, שכשמדברים על גשמיות, יכולים לדבר גם על צורות נצחיות, שהן התגשמות של צורת הרצון לקבל, או תפיסה גשמית של רצון כזה או אחר. זאת אומרת, היא תפיסה הפרטית ביותר, או החזקה ביותר מצד הנברא, מצד הרצון לקבל, של כלי כזה או אחר. לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. פה אנחנו רוצים לראות שבעל הסולם מתכוון לתפיסה הגשמית, תודה הגשמית הרגילה שלנו, הטבעית שלנו. הוא אומר, זאת גשמיות שהיא נאבדת. דהיינו, אנחנו רואים כליה בכל פינה של התפיסה הזאת. אם זה כליה של גוף, או כליה של חומרים, או כליה של רצונות. כי יש רצון, תאבון, אבל ברגע שאני אוכל, הרצון עובד. זאת אומרת, יש פה איזושהי זמניות מאוד גדולה. הוא אומר, חוכמות חיצוניות עוסקות בגשמיות, או עוסקות בתועלת של הגשמיות. על כן, מספיק לנסו להיות כנושא. אם הנושא שלהם של גשמיות, אז הנסו שהוא חוכמה, הוא נהיה כנושא. מה זה אומר? שגם החוכמה, שהיא רבת יתרון על הנושאים הללו, זאת אומרת, חוכמה עוסקת בצורות, עוסקת בעצמים רוחניים. וזה מה שאומר לנו כאן, על כל פנים, עצם רוחני. עם כל זה, מכיוון שתכלית שהיא מביאה, היא תכלית זמנית ונאבדת, גם החוכמה נחשבת לחוכמה ירודה בערך, והאומדן פה זה השרתה לנצחיות. אם החוכמה מביאה ליתרון זמני, או לתועלת זמנית, על כן, היא ודאי גם הערך שלה הוא מאוד מקומי וזמני ונמוך. בערך וביחס לחוכמה שבעצם השרתה לנצחיות היא גדולה, כן, תועלת שהיא מביאה היא תועלת רבת שנים. כמו שאנחנו רואים בתענוגות האינטלקטואליים שלנו. אנחנו רוצים ללמוד משהו, לקרוא משהו, ספר, לראות איזה סרט או איזשהו תוכנית או איזה תעודה, משהו. אנחנו צריכים לבחון את היתרון של הדברים האלה לפי הערך, לפי השרת הנצחיות של התועלת שהם מביאים. אם עכשיו אני לומד משהו שיביא לי תועלת ל-50 שנה קדימה, אז ודאי זה יותר טוב ממשהו שיביא לי תועלת רק ל-5 דקות ואחר כך אני אשכח. הייתי בתיכון, הייתי מאוד אוהב ללכת לקולנוע. ועם הזמן הבנתי שאחרי שיצאתי מהסרט, אני כבר לא זוכר מה הסרט היה. וכאן נשאלת השאלה, מה התועלת של ללכת לראות סרטים כאלה או אחרים, מה התועלת שיוצא. זה רק כדוגמה, אני לא אומר שקולנוע הוא דבר, אומנות חשובה מאוד. התכלית הוא לדבר כליל ונפסד, הלא נאבדת עמו יחד. מי נאבדת עמו יחד? החוכמה נאבדת עם התכלית. ועכשיו אנחנו מגיעים לפסקה שלישית. ואתה, יש לנו עמת הבניין למדוד חשיבות חוכמת ישראל על חוכמות החיצוניות, שכל עניינה אינה זולת להבין דרכי השגחת הבורא יתברך על בריאותיו, ולהידבק בו. נמצא שכל עצמות חוכמה זו נסמכת על הבורא יתברך. וכיוון שאין ערך להעריך חשיבות הבורא יתברך על בריאותיו אשר ברא, לכן אין ערך למעלת חוכמת ישראל על חוכמות חיצוניות. זה מה שאני אומר, השירה הזו. תראו, בשלוש פסקאות, במעט מילים, אבל עם הרבה מאוד בהירות והיגיון רציף, אנחנו מגיעים כבר למסקנה ונראה שאפשר לסיים את המאמר כאן. אנחנו כבר יכולים להבין את הערך בין חוכמת ישראל לחוכמות חיצוניות, וגם להבין למה. שאנחנו כבר יודעים מה זה חוכמות חיצוניות, זה חוכמות שעוסקות בתועלת הגשמיות. מה זה חוכמת ישראל אם כך? חוכמת ישראל עניינה אינה זולת להבין דרכי השגחת הבורא על בריאותיו ולהידבק בו. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שבו חוכמת ישראל עוסקת. לא נטילת ידיים בשביל בריאות הגוף כדי להוריד את החיידקים, לא אוכל כשר בשביל הבריאות של הגוף ולא להרבב בשר וחלב, לא דבר ששמעתי שהנחת תפילין על יד שמאל זה בדיוק לפי הסינים לוחץ על כל מיני נקודות שפותחות כל מיני מרידיאנים וכו'. לא, 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 לא. זאת לא עניינה. עניינה הוא, שימו לב, יש פה בית אופנים או בית צדדים, להבין דרכי השגחת הבורא יתברך על בריאותיו, אחד, זה הסדר המוכר לנו מהמאמרים הקודמים על חוכמת הקבלה ומבנה שלה מלמעלה למטה, שמסביר את כל צורות הגילוי של הבורא בבריאה, ולהידבק בו. שזה הסדר מלמטה למעלה, שבו אנחנו יכולים לעשות תנועה מהמקום שלנו, שהוא המקום של אותה הגשמיות שדיברתי, צורה הפרטית שלנו, פגישה עם נקודת המוות, אבל נקודה שבה אנחנו באופן טבעי יכולים לזהות את עצמנו בלי קשר לבורא, כאילו זה אפשרי, זאת סוג של אשליה, כן? כי זאת נקודה, היא באמת לא מושגת, לא מדידה, לצורת הדבקות שבה אנחנו יכולים להיות כמו הבורא השלם. וזאת נקודת חיבור הזאת שמאפשרת לנו לשלימות שלמות הבריאה שהיא שלמות תלויה בדבקות בבורא. מושגים שלמדנו בבית מדרש הסולם אצל הרב אדם סיני, שליטה, שבאמת מסבירנו את הדברים האלה בצורה כזאת, אנחנו נוכל להבין אותם. אם כך, כל חוכמת ישראל נסמכת על הבורא יתברך. ככה זה מה שאומר. בואו לא, עוצמות חוכמה זו מאוד נסמכת. זה מה שאומר לנו פה. עוצמות חוכמה זו נסמכת על הבורא יתברך. וכיוון שאין ערך בין חשיבות הבורא ביחס לבריאות שלו, אין פשוט השוואה. אנחנו מבינים שזה לא רק שהבדל ביניהם הוא גדול, הוא בלתי נתפס, זה הפוך. אנחנו החיסרון, בשביל זה נבראנו, והבורא הוא השלמות. וזה רק עוד מהתפיסה שלנו הוא שלמות, אנחנו לא יודעים מהו. על כן, אין ערך בהשוואה בין חוכמת ישראל שתועלתה ועניינה הוא הבורא יתברך, ותכף נגיד להסתייגות בעניין הזה, לבין חוכמות חיצוניות שעוסקות בגשמיות, דהיינו, בפרטיות, שתפיסתה היא זמנית גם ככה, היא לא יכולה להתקיים בלי הקשר עם הבורא. אם כן, שימו לב, ההסתייגות החשובה. חוכמת ישראל לא עוסקת בלחקור את הבורא. אין לו שאלה בעצמותו, אנחנו לא חוקרים בו. אנחנו מבינים שמכיוון שאנחנו תופסים דברים רק דרך חיסרון, רק דרך הרצון לקבל, והבורא אין אצלו מושגים האלה, לתפיסתנו ההגיונית, על כן אנחנו לא יכולים ולעולם לא נבין אותו, אלא אנחנו יכולים להבין דרך צורה משותפת, דרך המקום משותף שהוא אינסוף, דרך האור שנותן לנו ונושא את תכונותיו, שוב לתפיסתנו, את דרכי הבורא כדי להיות כמוהו בצורה, כי בחומר לעולם לא נוכל להיות, אנחנו בריאה, יצאנו לבר מן הבורא, אנחנו לא הבורא ולעולם לא נהיה הבורא, כדי שנוכל לבטא את האהבה השלמה, כפי שהבורא שפועל דברים מהאהבה, כך גם אנחנו רוצים לזכות לאהבה הזאת. אנחנו עוסקים בדרכי ההשגחה של בורא על בריאתיו, כפי שאמר לנו פה, בצורה מאוד מדויקת, וכדאי מאוד להקפיד על זה, כי אנחנו נראה טעות של חוכמות אחרות בדיוק במקום הזה. אם כן, אנחנו מתקדמים. וכיוון שעיקר הנושא של חוכמתנו הוא חי לעד ונצחי, לכן גם כל חוכמתנו תישאר כולה בנצחיות. וכיוון שמטרתה למצוא חן בהתקרבות הבורא יתברך, שהיא משובחת שבמטרות שאפשר להצטער, לכן העוסק בה, ואין צריך לומר הזוכה בה, הוא המשובח במין המדבר. תראו, עלינו עוד מדרגה, ופה יש לנו הפתעה, כלומר מתנה. מה אנחנו לומדים? אחרי שהבנו את היחס, כאילו הבנו את היחס, בצורה מאוד בסיסית, של חוכמת ישראל ביחס לחוכמות חיצוניות, והבנו שכל פעם שאנחנו עושים השוואה ואומרים, לא, זה כמו כל החוכמות, או כל החוכמות זה אותו דבר, אנחנו עושים טעות נוראית, מבלבלים את עצמנו, מבלבלים את החוכמה, אנחנו מתקדמים עוד ורוצים להבין את ההשלכות של העניין הזה. מה השלכה? מה אנחנו מבינים פה בדיוק? על מה אני מדבר? שימו לב, כמה דברים מסתתרים פה מאחורי המילים של בעל הסולם. אומר, כיוון שעיקר נושא חוכמתנו הוא חי לעד ונצחי, זאת אומרת שבעניין השערה לנצחיות, שהוא עניין השבח, או מדידת השבח של תועלות החוכמה, והוא הגבוה ביותר, גם כל חוכמתנו תישאר כולה מנצחיות. זאת אומרת, חוכמתנו היא לא רק זמנית ומקומית למקומות וזמנים כפי התפיסה שלנו, אלא זאת הדבר הנצחי שפועל בכל המקומות, בכל הזמנים ומעבר לכל המקומות והזמנים. וכיוון שמטרתה למצוא חן בהתקרבות הבורא יתברך, עכשיו אנחנו עוסקים קצת במטרתה. אנחנו רואים שלפני כן נתן לנו שני צדדים, ללמוד או להכיר את השגחתו התברך על בריאותיו, ומידך גם התקרבות אליו. פה אומר שעיקר מטרתה זה למצוא חן בהתקרבות הבורא יתברך. זאת אומרת, מצד האדם זאת המטרה העיקרית. אנחנו רוצים, ואפשר לפרש את המילים האלה בצורות שונות, אבל כולן קולעות לאותו מקום. אחד, שאנחנו נאהב את רעיון ההתקרבות לבורא יתברך. למה זה כל כך קשה? הרי יצאנו ממנו, אנחנו ענפים שרוצים להידמות לשורש, נכון, אבל יש לנו, גם בנו טבע של הבריאה, טבע של פרטיות, שאנחנו הכי רחוקים מזה. אנחנו רוצים רק לעצמנו. אנחנו מרגישים מאותה יחידיות, מידת היחידיות שאנחנו מקבלים מהבורא, שכל העולם צריך לעבוד בשבילנו. איך נוכל להיות, להתקרב לבורא שהוא כל כולו משפיע? החוכמה הזאת באה כדי שנוכל שהתפיסות האלה ימצאו חן בעינינו. זה פירוש כזה על דרך העבודה. אבל הפירוש העיקרי פה, שאנחנו רוצים למצוא חן בעיני הבורא. זאת אומרת, מה שמעניין אותנו, מי שאנחנו עובדים איתו, זה לא האנושות. זה לא ואהבת לרעך כמוך כסדר חברתי. לא, 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 ממש לא. זאת אפילו כפירה אם אנחנו רק מדברים על טובת האנושות. אנחנו רוצים להתעלות מעל האנושות והאנושיות, כי אנחנו למעשה בחוכמה הזאת עוסקים במשהו מעבר לנו. וזה הדבר המשובח ביותר והחוסקה והעוצמה הגדולה ביותר שיש בכל הבריאה. שלמדבר ניתנה יכולת להתחבר למשהו מחוץ לו, מחוץ לתפיסתו, מחוץ לרצונו. הקינה הזאת שאני יכול להתקנה במשהו שיש לאחר שאולי לא שייך לי, ולהבין מזה צורה שאני יכול לתפוס דרך העיניים או דרך הרגש או דרך המחשבה של מישהו שהוא נמצא מחוץ לי, זה דבר שמאפשר לי להתחבר ולגדול. וזהו האמצעי בדיוק המכניזם, השיטה שמאפשרת לי מהמקום הפרטי שלי כן להתחבר לבורא בצורתו. היכולת הזאת לצאת מחוץ לי, לצאת מחוץ לתפיסה שלי, לשנות את הרצון שלי לרצון אחר, לייצר תנועה נפשית ורוחנית, זה הדבר הזה, החוכמה הזאת מלמדת אותנו. וזה הדבר שאומר לנו בעל הסולם, המשובח שבמטרות שאפשר להצטייר. הרצון למצוא חן בעיני הבורא, זה הדבר המשובח ביותר בכל המטרות שאפשר לדמיין. אין דבר יותר משובח ממנו. על כן ההשלכה עלינו, לכן העוסק בה, ואין צורך לומר הזוכה בה, שימו לב, העוסק בה שמנסה לזכות בה, והזוכה בה שזוכה למדרגות הרוחניות, להשגות האלה שהסדר מלמטה למעלה מלמד אותו, הוא המשובח שבמין המדבר. דיוק, לא משובח על כל הבריאות, משובח שבמין המדבר, משובח שבכל הסדר של הבריאות המשובחות ביותר. קודם כל זה דבר גדול, קודם כל אנחנו יכולים להעריך את תלמידי החכמים, אנחנו יכולים להעריך את העוסקים בתורה, את בני התורה, אפילו אם הם לא מכוונים לדבר הזה ולנושא הזה, ולצורת תפיסה כזאת, ואם אין להם, והם עושים אפילו את זה בצורה אוטומטית, או אפילו כמצוות אנשים מלומדה, או אפילו כסדר חיים ומסורת שהם גדלו, אין לנו לזלזל בזה, כי הם הולכים במסילה ש... מסוגלת להפוך אותם למשובחים ביותר במין האנושי. הם ממילא שמים דברים אחרים בצד ועוסקים בתורה הזאת כדי להתקרב. טוב שנזכור את זה כשאנחנו מתייחסים לעולם שמחוץ לנו ולאנשים שמחוץ לנו, וטוב שנזכור את זה כשאנחנו מתייחסים לרצונות השונים שיש בתוכנו. הרצונות האלה, איזה תועלת הם מביאים? איך נמדוד את התועלת הזאת? האם זו תועלת זמנית או תועלת נצחית? האם אני רוצה בסך הכל לשפר את תנאי החיים שלי דרך זה שאני מסדר את גינה שבחצר, או זה שאני מנהל את ועד הבית, זה שאני עושה פעילות ציבורית, אבל רק בשביל שבשכונה שלי יהיה טוב ולי יהיה טוב בסוף, או שאני רוצה לעשות מעבר ולצאת ממקום הנוחות שלי, כי אני רואה שיש לי תפקיד שהוא מעבר, לא רק לעצמי, אלא להשפיע, להיות כמו המשפיע, כמו הנותן, כמו השמש שמאירה נותנת ממנה והלאה, כדוגמה. ממשיכים. ופה אנחנו עוברים... בעצם מרימים הילוך, אם אפשר לומר, ורוצים עכשיו לראות על איך החוכמות נתפסות בעינינו ואיך אנחנו עובדים עם חוכמות. תזכרו שכבר אמרתי שחוכמות יש לנו הרבה, רבות, בין אם אנחנו מדברים על חקר העמים, לבין איך עובדת הבורסה, לבין איך לייצר תוכן ברשתות חברתיות, לבין איך לספר סיפור, לבין איך למד מתינוקות וילדים וכו' וכו'. יש לנו הרבה חוכמות בעולם, ותראו, החוכמות האלה הם מושקע בהם הרבה מאמץ אנושי, הרבה תשומת לב אנושית, כדי לפתח אותם, כדי להביא אותם לתודעה, כדי להפיץ אותם וכו' וכו' וכו'. ובחלק הזה של המאמר אנחנו נדבר על איך, מה קורה לנו בינינו לבין החוכמה. כותב, אמנם אין חפץ וכסילים, כתוב בקהלת, לכן מעטים הם בית ישראל. כמו שאמרו זל בקהלת רבה, 1,000 נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. וראיתי בני עלייה והם המועטים בסוכה. והיה זה לסיבות הרבה. והעיקר, שכל מתחיל בה רוצה לטעום בה שיעור שלם. והקטן שבשיעורי אותם הכסילים הוא על כל פנים לידה צדקות השגחתו יתברך. וזה כמו מחויב לידה. ואפשר תכף להודיע, כפי רוח הכסיל. אמנם. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? כי חוכמתנו אפשר לפרש בכל 70 לשון, זולת לשון הכרס. ואין נשואי החוכמה הזאת נזקקים ללשון הכרס. וזהו מה שרצינו לבאר, ונבארהו במאמר הזה, כי הוא תחילת המבוכה וסופה. בוא נפרש את הפסקה הזאת, היא קצת קשה, לעקוב אחרי הפיתולים, הסיבובים החדים שעושה בעל הסולם, כשהוא נוהג ברכב המרוצים שלו, הלשוני, הדיאלקטי. אומר, עם כל זה, דיברנו על שבח הגבוה ביותר, הגדול ביותר של חומת ישראל. אבל אומר, אין חפץ בכסילים. מה הכוונה חפץ בכסילים? כותב מצודת דוד, מפרש את זה בקהלת, אומר, אין הרצון מתקיים בכסילים, כי פעם יחפוץ בדבר מה, ולאחר זמן לא יחפוץ עוד בו. דהיינו, הכסילים, הרצון שלהם הוא חלש. ובזה גם נמדדים הטיפשים, שהרצון שלהם הוא חלש. אפשר בקלות לגרות אותם ולגרום להם לסטות מדרכם. זה החומר האנושי. והחוכמות באו לאותו חומר האנושי, לאותה ביוספירה, כמו שקוראים לה בחקר העמים. לכן, מעטים מבית ישראל. זאת אומרת, אנחנו כבר למדנו שהרוב הוא בלתי מפותח. ופה הוא עושה השלכה ישירה, אם כי במעט מילים, אומר, אין חפץ בכסילים. על כן, בית ישראל, שהם המפותחים, שלומדים את התורה הזאת, הם מעטים, כי הרוב הם כסילים, והרצון שלהם הוא פעם כזה או פעם אחר. ומביא ראיה מקהלת רבה, מהמדרש, אומרים, אלף נכנסים לחדר, זאת אומרת ללמוד בגיל 3, ללמוד א' ב', ללמוד עברית וכו', ללמוד להתחיל להכיר את התורה, או לפי שיטה של המהר"ל, או לפי המשנה, שאומר כל גיל הוא לחוכמה כזאת או אחרת. אבל אחד מהאלף יוצאים להוראה, זאת אומרת, להורות הלכה. לא, שלא מדובר על אפילו חוכמת האמת, חוכמה הנסתרת. הרבה נכנסים לחוכמה הזאת, אבל המעטים הם המפותחים ביותר. ועוד מובן מביא ממסכת סוכה, ראיתי בני עלייה והם המועטים. זאת אומרת, מי שיודע לזהות בני עלייה, אומר שהם מועטים. וזה היה לסיבות הרבה. יכולים רק לחשוב על תנועת החסידות שקמה במאה ה-17, שלמעשה ההון ולימוד תורה היו מאוד מחוברים באירופה, כי בעצם תלמידי חכמים לקחו אותם אנשים העשירים לבנות שלהם, וסיפקו אותם ומימנו אותם, על כן הם יכלו ללמוד בשקט. אבל לאחר הפוגרומים והמרד של בוגדן חמלניצקי, ימח שמו, יהדות איבדה מהנכסים שלה, והמעטים יכלו להרשות לעצמם להיות במסגרת לימוד תורני. ועם ישראל למעשה נשדד מחוכמתו ומהגישה שלו אל התורה. והמאה ארצות סבלו מזה שפשוט לא היה להם כסף להיות בקרבת תלמידי חכמים, כי לא יוכלו לקנות אותם. אז יש הרבה סיבות, אבל הוא אומר העיקר, ונבין את הדבר הזה, שכל המתחיל בה רוצה לטעום בה שיעור שלם. ברגע שאני מתחיל ללמוד את החוכמה הזאת, אני מדבר על דת, אני מדבר על השגחת הבורא יתברך, אני מדבר על מעשה חוכמה שרוצה להסביר לי את כל תופעות העולם. אז הוא ודאי רוצה להבין אותה כבר, רוצה לטעום בשיעור שלם. אומר, ופה יש סכנה, כי אפשר לתת לו תשובה לפי מה שהוא יכול להבין, שתניח את דעתו. הוא אומר, השיעור הקטן ביותר, להכיר את צדקות השגחתו, זאת אומרת, לראות שהבורא הוא צודק, הוא עושה הכל נכון. שימו לב שכל האנשים שיש להם תפיסה הכי הכי בסיסית של הדעת, הם ודאי רוצים להבין ולהכיר בכך שהבורא הוא שלם בעניין שכל מה שהוא עושה זה לטובה. אומר, אין בעיה, אפשר מיד להגיד לו את זה, אבל לפי רוח הכסיל, זאת אומרת, לפי איזושהי דוגמה זמנית, או דרך איזשהו מקרה, או דרך איזשהו משל, לפי יכולת שלו להבין. ומה קורה אז? הוא מסתפק, ולא ממשיך לחקור. אמנם, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? כן, אבל אם באמת נבוא ולדבר על החוכמה שלנו, מה המהותה ומה תפארתה ומה העומקים שלנו, מה נעשה? באיזה שפה נפרש אותה? באיך נסביר אותה? איך נציג את היתרונות שלה ואת העומקים שלה? הוא אומר, אמנם, חוכמתנו, אפשר להסביר אותה בכל 70 הלשון. מה זה כל 70 הלשון? הוא אומר, כל הלשונות במילה, הם באו ונבעו מחוכמת האמת, חוכמת הקבלה. זאת אומרת, כל חוכמות שבעולם, דרכם אפשר להצביע כעדות, כמו שאמרנו במאמרים הקודמים, על צדקת החוכמה ויתרונה, ויכולת שלה להכיל את כל החוכמות האחרות. זולת ללשון הקרס. אבל בלשון הקרס אפשר להסביר אותה. מהי לשון הקרס? לשון הקרס, מה שמתכוון פה, שאומר שזאת השפה שבאה להסביר מה יוצא לי מזה. אומר, לא, בשפה הזאת אי אפשר, כי היא בכלל לא עוסקת במה יוצא לך מזה. היא באה לחקור את השגחת הבורא ואיך להגיע אליו, איך לצאת מהמקום שלי. בשפה הזאת לא ניתן להסביר את החוכמה הזאת, והיא לא עוסקת בה. זאת אומרת, אפילו שאנחנו אומרים שלעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הגיע לשמה, אומר לנו הרמב״ם, אבל החוכמה הזאת היא לא מדברת בצורה כזאת. וזהו מה שרצינו לבאר, אומר בעל הסולם, ונבארו במאמר מיוחד, כי הוא תחילת המבוכה ושפה. מה הכוונה? שיש שפה מסוימת, תפיסה מסוימת, שאנחנו מנסים לאנוס את התפיסה הזאת, להסביר את החוכמה לעצמנו, וזה לא יכול לעבוד. אין קשר ביניהם, אין חיבור ביניהם. ואומר, כל פעם שאנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו הולכים לכיוון ההפוך, אנחנו לא בכלל מתקרבים למטרה שלנו בעניין החוכמה הזאת. ומה שמבלבל אותנו זה כל החוכמות החיצוניות שעוסקות ממילא בדברים שהם באים לטובת הגשמיות הנפסדת, ומזה אנחנו מתבלבלים, הולכים בדרך לא נכונה ומגיעים לשום מקום. אנחנו נסיים את החלק הזה כאן. בחלק הבא של המאמר הזה אנחנו נעלה, נרים הילוך ונבין איך אנחנו, מה התנאים הנצרכים לנו כדי להתקדם ולהתפתח בחוכמה כזאת או אחרת, בכלל, באופן כללי בעולם, איך עובדות החוכמות וחקר החוכמות, ומהם נקודות המכשול, מהם האתגרים, ואיזה דברים צריך להסיר, איזה אתגרים צריך להסיר, כדי שאפשר יהיה בכלל להתפתח ולזכות לחוכמה הזאת, שכפי שהבנו, הטבע שלה והתכלית שהיא מביאה היא שונה לגמרי מקצה לקצה בערך לחוכמות חיצוניות. הדברים האלה ודאי נוגעים בכולנו, ואנשים שאוהבים חוכמה וחקר האמת, זה ודאי מדבר עליהם. תכתבו לנו בתגובות שנוכל להבין איפה זה נגע בכם, מה לא ברור, כי אנחנו ממש טסים ורצים על המאמרים האלה, אפשר ללמוד אותם אינסוף פעמים. מלא זמן ולגלות בהם דברים חדשים, זוהי סגולה מיוחדת שיש לבעל הסולם בהבאת עומקים אל הכתב, זאת יכולת המיוחדת שיש לנשמתו, נשמה מאור מקיף, שיכול להתקשר לנו את הדברים האלה, הכן יש פה מה לדבר, אז בואו, דברו איתם. כך, כל טוב חברים יקרים.